נשן נושן, וכנראה שימשיך להיות אקטואלי לזמן רב, הוא האנטישמיות. האנטישמיות, ההתנגדות בין ישראל לעמים, הביקורת החריפה והשנאה שמפגינים אומות העולם כלפי העם היהודי והיהדות. השנאה הזאת שונה במהותה מכל השנאות שבעולם, וזאת היא כנראה טעות לגמד אותה לתופעה המקובלת המכונה בסוציולוגיה בשם קסנופוביה, כלומר שנאת זרים. כלומר, לא ניתן לומר שהשנאה ליהודים דומה לגמרי לשנאה שיש לכל ציבור כלפי זרים החיים בתוכו. בעצם הניסיון הזה לגמד את האנטישמיות לשנאת זרים רגילה היא בעצמה מין אנטישמיות שאנחנו נצטרך גם לנתח אותה. על כל פנים, התופעה של האנטישמיות היא תופעה עתיקה, רציפה. יש היסטוריה לאנטישמיות, נכתבו על זה ספרים, ומוכרחים להעמיק בשורשי התופעה אם אנחנו רוצים אי פעם לטפל בה כראוי ולשרש אותה. יש סוגים שונים של אנטישמים, חלקם הם גויים, ויש כמובן אנטישמים יהודים ששואלים את עצמם שאלות, אולי בעצם שנאת האומות אלינו היא בעצם אולי מוצדקת. אביא רק כדי להראות את הקיצוניות של הגישה הזאת, למשל את הדוגמה של יהודי בגרמניה בין שתי מלחמות העולם ששמו היה אוטו פיינינגר, שהתאבד משום שהוא לא היה ארי, והיטלר ימח שמו אמר עליו שהוא היה היהודי היחיד שהיה מגיע לו לחיות. עכשיו, התופעה של האנטישמיות גרמה להרבה תמיהה אצל הוגי דעות, משום שעצם הייחודיות של האנטישמיות מהווה סתירת לחי לחוקיות האחידה של ההיסטוריה. כלומר, הרבה הוגים היו רוצים שיהיה הסבר אחד לכל התופעות. אז אם מצאנו שנאה באיזשהו מקום, צריך למצוא הסבר לשנאה הזאת שיהיה אותו הסבר בכל מקום ומקום. אבל הייחודיות והרציפות של השנאה הזאת כלפי העם היהודי כל כך מיוחדת, שהיא גורמת לחשוב שאולי העם היהודי הוא עם מיוחד, וזה דבר שלא תמיד המחשבה הכללית מעוניינת להשלים עמו. למשל, לפני מלחמת העולם השנייה נכתב בבלגיה ספר קטן בשם הסברה מטריאליסטית של השאלה היהודית. המחבר של הספר היה יהודי צעיר בשם אלברט ליאון, שהושפע בהתחלה היה בתנועת השומר הצעיר, אחר כך עזב את הציונות והצטרף לתנועה הטרוצקיסטית. הוא היה בעצם תלמיד נאמן לשיטתו של ליאון טרוצקי. ובספר הקטן הזה הוא מסביר ש תודה. אנחנו המרקסיסטים, יש לנו איזשהו פחד לחשוב על הבעיה היהודית, כפי שהוא קורא לזה. וזאת משום שכל דבר אנחנו יודעים להסביר במונחים חומריים, זה נכון, חומרניים, של מלחמת מעמדות, וכאשר אנחנו ניגשים לשאלה היהודית, אנחנו מתחמקים. כלומר, אנחנו מרגישים עדיין איזשהו שריד של רוחניות שם, וזה כמובן סותר את התיאוריה המרקסיסטית, ולשם כך כתבתי את הספר הזה, שהוא מסע על, או ניסיון, להסביר להסברה מטריאליסטית, כמו החומרנית, של השאלה היהודית. ולאורך הספר הוא מתאר את העם היהודי בעצם לא כאומה או כמסורת, אלא העם היהודי הוא בעצם איזה סוג של מעמד חברתי, זער בורגני, שהיה נדרש היטב בקונסטלציה של ימי הביניים. וכן על הדרך הזאת הוא מסביר תמיד את היהדות במונחים של מלחמת מעמדות, כיד המרקסיזם הטובה עליו. אבל בסוף הספר הוא הוסיף איזשהו נספח. את הנספח הזה הוא כתב כשהחלה השואה. גם האיש הזה בעצמו נספה בשואה. אבל הוא כותב שם כשהחלה השואה, וכשהוא כבר ידע מה קורה לעם היהודי, אז הוא מסביר שהמאבק בין הקפיטליזם לבין הפרולטריון הגיע לסיוע, והפסגה של המאבק הזה זה הנאציזם. אבל הפסגה של הפרולטריון זה העם היהודי. הוא אומר, קרה פה דבר מיוחד, שהתהפכו היוצרות. היהודים שהיו פעם הקפיטליסטים הם היום העם הנרדף ביותר בעולם, הם בעצם הפרולטריון במיטבו, ואילו הנאצים מהווים את הקפיטליזם במיטבו. ואז הוא מוסיף, כן? פרולטריון זה המעמד העמלים. זה לא בדיוק המשמעות המדויקת, אבל נגיד אופן לענייננו, בתיאוריה המרקסיסטית הפרולטריון זה מעמד העמלים, והם נמצאים במאבק מתמיד, במלחמת מעמדות עם הקפיטליזם. המהפכה הפרולטרית, כלומר זה המהפכה הקומוניסטית שצריכה להפוך את הפירמידה ולתת את השלטון בידי הפרולטריון, כלומר זה הדיקטטורה של הפרולטריון. הוא שמע מאיר בסופו של דבר איזה הערה חשובה לנדעתי. הוא אומר, נראה הדבר כאילו המאבק העולמי בין הקפיטל לבין הפרולטריון התמקד בצורה קיצונית במאבק בין היטלר לבין היהודים. ומה הוא רוצה לומר? אפילו כשהוא בא לדון באופן מטריאליסטי בשאלה היהודית, הוא מוכרח להודות בסופו של דבר בייחודיות של האומה הזאת. זאת אומרת, זה מה שחזל אמרו, אפילו מלאך רע עונה אמן. זאת אומרת, גם כשאתה בא לדון בשאלה היהודית בכלים כפרניים לחלוטין, אתה בסופו של דבר פוגש איזושהי ייחודיות. ובאמת התרבו הניסיונות להסביר את האנטישמיות. יש כאלה שאמרו, כן, עכשיו? יש תפיסה מטריאליסטית, יש דבר כזה. עכשיו, ההסברים, ההסברות שנתנו לאנטישמיות הן שונות ומשונות. אני רק רוצה לתת לכם רשימה קצרה של קצת מן ההסברים שנתנו כדי לעמוד על המגוחך שבהסברות. למשל, יש כאלה שאמרו שהיהודים הם אשמים בזה שיש בעולם אמונה, ולכן הכופרים הם אנטישמים, כי הם רואים ביהודים את נציגי האמונה. באותה מידה מצאנו הוגים אנטישמים שאמרו שהיהודים הם אתאיסטים, ומאחר והם אתאיסטים הם צריכים להימחות. בדומה לזה מצאנו קרוב להסברות האלה, למשל בימי הביניים, בבית העתיקה, אחד ההיסטוריונים הרומאים הגדולים שקוראים לו טקיטוס, ויש אומרים טציטוס, על דרך מלחמת קיקרו ציצרו, אז כל מיני, טקיטוס שהיה היסטוריון רומאי, כתב על היהודים שהם העם הגרוע ביותר בעולם, וזאת משום שהם בזים לכל דבר קדוש. אין אצלם קודש, הם בזים לאלים, ואפילו במקדש שלהם בירושלים, כדי לבזות את האלים, הם בקודש הקודשים שלהם אין שם שום דבר. הם אתאיסטים גמורים. לא, כלומר יש כאלה, כן, שבאו בתוך שנאה לעם היהודי דווקא מפני שהם רואים בהם מי שמתנגד לכל הערכים. יש כאלה שאמרו, אי אפשר לסבול את היהודים בגלל שהם נציגי הערכים. למשל, וזה, נחזור לזה בהמשך, אותו רשע בגרמניה, היטלר עם השמו, הוא אמר שהיהודים אשמים בדבר חמור ביותר. כן, היה פעם גוי אחד בשם ראושניק. ראושניק היה גרמני, לאומי, אוהב את גרמניה, אבל לא אנטישמי. והוא היה גם המושל הצבאי של העיר דנציג בפולניה, שסופחה לגרמניה בתחילת המלחמה על ידי הגרמנים. והוא מספר, הוא כתב ספר קטן בשם היטלר אמר לי, והוא מספר שם על השיחות שהיו לו עם היטלר. אחרי השיחות האלה הוא ברח לאמריקה ואמר לעולם כולו להיזהר מהאיש הזה, הוא הולך להביא מלחמת עולם. ואז הוא מספר שיום אחד הוא שאל שאלה תמימה את היטלר, הוא אמר לו, תגיד, למה אתה שונא את היהודים? זאת שאלה ככה, צריך לשאול, תמיד שאלות כאלה, מדוע אתה שונא את היהודים? אז הוא מספר שאותו רשע נכנס להתקף של זעם ואמר, אי אפשר שיהיו שני עמי סגולה. הביטוי שלו. ואז הוא הוסיף הסבר, הוא אומר, התרבות האירופאית נבנתה על שני יסודות. האחד, היסוד האסתטי-מדעי שבא מיוון, והשני על היסוד המוסרי שהובא על ידי היהודים. והמוסר החליש את אירופה, כל הריקבון שיש באירופה זה בגלל המוסר, לכן צריך להילחם ביהודים. אז כלומר, דווקא בגלל המוסריות של היהודים, זה באמת תפיסה, אני חושב, מעמיקה ביותר. גם אמר, זה שתי תפיסות שונות של האלוהות. כך הוא אמר. והמוסר, אם כן, הוא הסיבה של האנטישמיות. הסבר לא רע, אבל לפעמים דווקא הטענה של האנטישמים היא ההפך, שהיהודים הם מושחתים מבחינה מוסרית. יש טענה שהיהודים מרכזים אצלם את כל העושר, הם עשירים. יש טענה הופכית שאומרת שהיהודים הם בדרך כלל דלת העם והם מסכנים את הסדר של הקפיטליזם. יש כאלה שאמרו שהיהודים מסוכנים כשהם מתכנסים ביניהם. זאת הסיבה להתנגדות למדינת ישראל. השנאה למדינה באה בין היתר בגלל זה שהיהודים מאוחדים זה מסוכן. ויש אנטישמיות מסוג אחר שאומרת שהיהודים מפוזרים זה גם מסוכן. זאת אומרת, זה שיש איזושהי אומה שהיא מפוזרת בכל העולם כולו ללא מקום מיוחד, זה מהווה סכנה לסדר הטוב של המדינות, ולכן מסיבות אנטישמיות צריך להקים להם מדינה. יש עוד הסברות מכל הסוגים, כלומר, אבל אתם רואים שריבוי ההסברות וגם אפשר לומר הסתירה הפנימית שיש בין ההסברות מורה על כך שלא מצליחים תמיד לעמוד על השורש של הדברים. השקיעו בשאלה הזאת רבותינו הרבה מחשבה. אגב, עוד לפני זה הייתי רוצה גם להסביר שלפעמים על מנת לפתור את הבעיה, כלומר את המצוקה שגורמת להוגים קיומה של האנטישמיות, לפעמים משתדלים לומר שהאנטישמיות איננה קיימת. איך עושים את זה? על ידי האמירה שהעם היהודי איננו קיים. למשל, היה אדם אחד בצרפת בשם ז'אן פול סארטר, או בעברית סארטר, היה פילוסוף גדול, אחד מגדולי הפילוסופים של המאה ה-20, במיוחד במחצית השנייה של המאה ה-20. הוא נחשב, כנראה בצדק, לגדול הפילוסופים במחצית השנייה של המאה ה-20. בצעירותו הוא כתב לפני 50 שנה ספר קטן, חוברת, נקראת הגיגים בדבר השאלה היהודית. את החוברת הזאת הוא כתב בתור מלחמה נגד האנטישמיות. זאת הייתה המטרה. הוא רצה לתקוף את האנטישמיות. ואז הוא שמע במילים מאוד חריפות וללא היסוס, הוא אומר, האנטישמי הוא אדם רע. והאנטישמיות בנויה על טעות. מהי הטעות? שהאנטישמי חושב שהיהודי שונה מכל אדם. וזה לא נכון. היהודי הוא בדיוק כמו כולם, הוא כל כך כמו כולם שהוא אפילו לא קיים. העם היהודי הוא פיקציה, זאת היא המצאה של האנטישמי. כלומר, תיקח 20 אנטישמים, תשים אותם מסביב לאדם כלשהו, האדם הזה יהיה יהודי, כי האנטישמי החליט לייצר אותו. בזה הוא חשב שהוא נלחם נגד האנטישמיות, מתוך כוונות טובות, ללא שום ספק. הוא אפילו בא עד כדי כך לכתוב, העם היהודי כל כך לא קיים שאפילו אין לו היסטוריה, למרות שהוא העם העתיק ביותר בעולם. זה לא רע, נכון? העם העתיק ביותר בעולם ואין לו היסטוריה. וכנראה זה בא גם מפני החינוך של סארטר. סארטר אז לא יכול היה לדעת מה זה יהודי. הוא הכיר יהודים טובים, כשהוא רוצה לדבר, אבל יהודים מתבוללים לחלוטין. כשהוא רצה להסביר, הוא רצה להביא שמות של יהודים גדולים, אז הוא דיבר על שפינוזה, על צ'רל צ'פלין, אנשים כאלה, כן? על איינשטיין. הוא לא העלה על דעתו שאולי גם הרב קוק קיים, שרשי, יש משהו, רבי עקיבא, זה היה מחוץ לעולמו. אבל אפשר להבין פה שהכוונה בעצם במחשבה של סרטר, מחשבה הגליאנית, ליהודי אין מקום. היהודי הוא ייחודי מדי בשביל שהוא יתקבל על הדעת. ולכן כשרוצים להילחם באנטישמים בעצם מוחקים את קיומו של היהודי. וזה לא מהיום. למשל, יש לנו עדות ארכיאולוגית ראשונה לקיומו של עם ישראל מחוץ לתנך. כן, תמיד אנשים מחפשים הוכחות ארכיאולוגיות לזה שהתנך הוא אמת. אז מזל שלפעמים מוצאים איזשהו מוצג ארכיאולוגי, כי אם לא, אז לא נדע שהתנך הוא אמת. אז חיפשו מהי העדות העתיקה ביותר לקיומו של עם ישראל. מצאו כתובת של הפרעו מרנפתח. מרנפתח היה בנו של רעמסס השני, שהוא כפי הנראה הפרעו של יציאת מצרים. ומצאו כתובת שבה מרנפתח מתפאר על כיבושיו בארץ כנען. כלומר, הכתובת הזאת נכתבה כנראה בתקופה שבני ישראל היו במדבר. ועכשיו הוא אומר, אני הרסתי את מגידו, כבשתי את גזר, והוא אומר, ישראל עבד, זרע אין לו. זהו האזכור הראשון של עם ישראל. כלומר, בראשית ההיסטוריה שלנו, הדבר הראשון שמצאו לנכון להגיד עלינו, זה שאנחנו לא קיימים. וזה כנראה הולך לכל אורך ההיסטוריה. אז אתם רואים שמימר נפתח ועד סרטר מנסים להגיד את זה. אגב, גם היום אפשר לשמוע את זה, למשל בוועידת וואי האומללה. אז נשיא ארצות הברית דאז, ביל קלינטון, מאוד הופתע לשמוע מפיו של ערפאת שעם ישראל לא קיים בעצם, שזאת המצאה. אבל ערפאת אמר את זה בלי להתבלבל, כן, זה ברור ומובן מאליו שעם ישראל הוא המצאה, אין דבר כזה העם היהודי וכדומה. זה גם עולה גם דרך ההנחה שבית המקדש איננו קיים. עכשיו, לפני כמה שנים נכתב ספר על ידי אישה בשם ג'יהאן סאדאת, על מנתו של נשיא מצרים שתקף אותנו במלחמת יום הכיפורים. ואז היא מספרת שמה, אותה ג'יהאן סאדאת היא אזרחית אמריקאית, היא מספרת על הביקור של אנואר בחרם השריף. חרם השריף זה מה שהיהודים מעיזים לכנות בשם הר הבית. אבל היא נראית ככה שאנואר ביקר בחרם, והחרם, היא מאוד התפעלה מזה, מאוד התרגשה מזה. באמת, החרם הוא מקום קדוש מאוד. זה מקום שבו יכולים להיכנס מיליון מאמינים בבת אחת, ויש מקום לכולם. והוא מקום כל כך קדוש שהוא היה אפילו קדוש עוד לפני האסלאם. וזהו, עכשיו היא עוברת לנושא אחר. במה הוא היה קדוש לפני האסלאם? אסור לדעת. על זה לא מדברים, זה לא יפה לדבר. כלומר, יש איזה מין ניסיון למחוק את הזהות היהודית מיסודה כדי לפתור את בעיית האנטישמיות ואת בעיית הקיום היהודי בכלל. הדבר, ההתבוננות הזאת מביאה אותנו קרוב להסבר בעצם המהותי של האנטישמיות. אנחנו רואים כבר בספר בראשית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך ומבית אביך, ומארצך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואשך לגוי גדול, והגדלה שמך וגומר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, עם ישראל מקבל מראשית הווייתו, עוד לפני שעם ישראל קיים, כשהוא עדיין בתור תוכנית, הוא מקבל כבר תפקיד, והוא, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, צריך לאחד את כל העולם. ונברכו מלשון הברכה. כן? להבריך גפן זה לחבר גפנים בתוך האדמה. לא והתברכו, התברכו זה נשון ברכה, אבל נברכו זה נשון בריחה. בריחה אומרת הגמרא, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והם רותה, מואביה ונעמה המונית. כלומר, יש באומות העולם שצריכים להתחבר אליך. כלומר, התפקיד של אברהם אבינו, לאחד את העולם. כמו שאמרו, אחות לנו קטנה, בספר שיר השירים, אומרים חז"ל, מה זה אחות לנו קטנה? זה אברהם, שאיחה את העולם כולו. זה באמת תפקיד מאוד מיוחד. אבל איך מאחדים את העולם כולו? מאחדים את העולם כולו בשני אופנים. האופן הראשון זה שנאה. ידוע. כלומר, והאופן השני זה אהבה. אבל זה מתחיל בשנאה. אני צריך להבין, המושג הזה של כל העולם כולו מעבר אחד, ואברהם מעבר אחד. ברגע שאדם מציב את עצמו בתור אני ואתם, ברגע שהוא עשה את זה, הוא הפך למוקד התנגדות. מעצם האמירה הזאת, מעצם העמדה הזאת, אני ואתם, הוא שבר פה את האחידות של הטבע. קוראים לזה בפילוסופיה, זה מושג אגרסיבי. זה אגרסיבי להיות ישראל. ולכן אין פלא שיש, שאנחנו ברגע שאנחנו מציבים את עצמנו כמעומדים עבר אחד, מושכים אלינו גלי התנגדות תחילה, ואחר כך, בבוא הזמן, גם גלי אהבה. כי שנאה סופה להפוך לאהבה בבוא הזמן. אבל זאת הנקודה הראשונה. דרך זה, עם ישראל בונה את גורלו במשך 4,000 שנה. בסוף 4,000 שנה יש כנראה לקוות שסוף סוף העמים יקלטו את המסר של עם ישראל ויתחברו אליהם. 4,000 שנה זה לא הרבה לעומת הנצח. והמהר"ל מסביר את זה בהרחבה בספר נצח ישראל פרק ב'. אומר המהר"ל, כל מי שחורג מן הסדר מזמין כוח נגדי המשיב אותו אל הסדר. נביא לכם דוגמה פשוטה. תיקחו, זה ניסוי שעשו פעם, לקחו 100 אפרוחים צהובים, זה הצבע הרגיל של האפרוחים, ושמו בין 100 אפרוחים עוד אפרוח אחד שחור. התוצאה הייתה שהם הרגו אותו. כן, כל 100 אפרוחים הרגו את האפרוח השחור. מה הייתה הסיבה? כי הוא היה שחור ולא צהוב. זאת אומרת, החריג מזמין אליו את ההתנגדות של הטבע. כן, הביטוי של המהר"ל שמה זה הנבדל. הנבדל מזמין את ההתנגדות של הטבע. ולכן אפשר לומר שאי אפשר בעצם למנוע את האנטישמיות. כן, פעם ילד אחד שאל אותי, תגיד, מדוע הגויים שונאים אותנו? אמרתי לו, זה ילד קטן, כי אנחנו עם סגולה. אז הוא אמר לי, טוב, שגם הם יהיו עם סגולה, ואז הם לא ישנאו אותנו. כן, אמרתי לו, כן, אבל סגולה זה לא דבר שאפשר להמציא. אז אמרתי לו, טוב, אז הוא אומר לי, אז אנחנו נסתיר את זה שאנחנו עם סגולה. נסתיר את זה, ואז הם לא יעשו לנו שום דבר. אמרתי, כן, אבל גם כשאתה מסתיר, זה מקרין, זה פועל. כלומר, זה לא תלוי בהחלטה שלך. לכן, אין מה לעשות, כנראה שהאנטישמיות אין לה הרבה סיכוי להיפסק. הנציב מוולוז'ין, בכל זאת מאיר, הנציב מוולוז'ין כתב ספר קטן, איזה מאמר בשם שאר ישראל, על שאלת האנטישמיות. הוא הדפיס את זה בסוף הפירוש שלו לשיר השירים, הנקרא רינה של תורה, במיטב שיר. שם הוא דן, הוא אומר שמצד אחד האנטישמיות היא כנראה מולדת מעצם הטבע המיוחד של העם היהודי, אבל מצד שני הוא מאיר על כך שלא תמיד האנטישמיות פועלת בחוזקה. יש תקופות בהיסטוריה שזה יותר, תקופות שזה פחות. ואז הוא מגיע לאיזושהי תיאוריה שהיא שכל פעם שעם ישראל מנסה להתכחש לזהותו, הוא מזמין אנטישמיות יותר גדולה. משום שבאופן אינסטינקטיבי האומות מרגישים שיש פה איזשהו שקר. מישהו מנסה לחדור אלינו. אז בואו נדחה אותו. באמת ככה הייתה האנטישמיות המודרנית במאה ה-19. היה אנטישמי אחד בצרפת בשם דרומון. כתב ספר בשם צרפת היהודית. ספר מלא שנאה. מי שרוצה פעם להתעניין בשנאה, שיקרא את הספר הזה. אגב, הספר הזה נאסר בהפצה על פי החוק בצרפת. ושם הוא מסביר שאוהבי היהודים חושבים שהיהודי יוכל אי פעם להתבולל. וזו טעות, הוא אומר. היהודי תמיד יישאר נאמן לציון. מרכז ההכרה שלו איננו בין הגויים. ולכן, אל תחשבו שהוא יוכל באמת להתבולל. וזאת הסיבה שהוא אנטישמי. זה, אפשר להבין? אז כך שפעמים האנטישמי אומר דבר אמיתי. רק שזה לא מצדיק את השנאה, כי ההתייחדות הזאת, הנאמנות שלנו לציון, זה לא ביטוח איזה מין אגואיזם לאומי. זה מה שנדרש מאיתנו על מנת לתקן את העולם. אז שיגידו לנו טובה שאנחנו שומרים על הזהות הייחודית שלנו. אבל זה ההערה של הנתיב אבולוגי. יש באמת הרחבה של הדברים האלה בספר משך חוכמה. ספר משך חוכמה על התורה בפרשת בחוקותיי. יש פה פסקה מפורסמת קצת. הוא אומר כך, כך היה דרכה של האומה, שכאשר ייכנסו לארץ נוכריה, יהיו אינם בני תורה, כאשר נדלדלו מן הצרות והגזרות והגירוש. ואחר כך, יתעורר בהם רוח אלוהי, השואף בם להשיבם למקור חוצבו, מחצבת קודשם, ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו וסיעו. אפשר לראות את זה, זה ככה היה בבבל, ככה היה בספרד, ככה היה בצרפת, ככה היה בפולין. הלא אין ביד הדור להוסיף מה? להתגדר נגד אבותם. מה יעשה חפץ האדם מעשוי להתגדר ולחדש? יבקר ברעיון כוזב את אשר התחילו אבותינו. כלומר, באיזשהו שלב מתחיל להיות משעמם להיות נאמן למסורת. אז רוצים לעשות משהו חדש. ישאר חדשות בשכוח מה היה לעומתו בהתנודדו בים התלאות, ויהיה מה? עוד מעט ישוב לומר שקר נחלו אבותינו, והישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן, יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לא לא, יליף אם קלקלת ולא יליף מתקנת, יחשוב כי ברלין היא ירושלים, וכמקולקלים שבהם עשיתם כמתוקנים לא עשיתם, ואל תשמח ישראל אל גיל בעמים. אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו מגזעו, לשונו שפת קודשנו, ולשונות זרים המה כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי השם, אשר ניבאו על גזע ישי באחרית הימים, ובטלטולו ישכח תורתו, עומקה ופלפולה, ושם ינוח מעט, יתעורר ברגש קודש, ובניו יוסיפו אומץ, ובחוריו יעשו חיים בתורת השם, יתגדרו לפשט תורה בזה הגבול, לפשט תורה בזה הגבול, אשר כבר נשכחה ובזה יתקיים ויחזק אומץ. כל דרך ישראל מיום היותו מתנודד. כלומר פה הוא בעצם מרגיש שמשהו בברלין עתיד להתרחש כמה שנים אחרי שהוא כתב את הדברים האלה. כלומר משהו כמו 30 שנה אחרי זה הייתה השואה. כלומר יש לפעמים באמת שכאשר אנחנו מנסים לשכוח מי אנחנו, השנאה הזאת מתחזקת. זה דבר שאנחנו לא תמיד שמים לב. לפעמים חושבים שההידמות, ההשתלבות במערך התרבות הכללית, זה מה שיעזור לנו. ואנחנו לא יודעים שלטווח ארוך זה ההפך. למשל, במצרים כבר הייתה לנו דוגמה לזה, כשבני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. זאת אומרת שבסופו של דבר הם הזדהו, התערו היטב, עם התרבות המצרית, ואז באה התגובה הנגדית. זאת כמובן לא הסיבה היחידה, כי גם כשהיהודי נאמן מאוד לדתו, אז הוא ממשיך אליו התנגדות, אבל מסיבות אחרות. אולי נחזור קצת אל השורשים של דבר. מצאנו סוגים שונים של אנטישמיות. כדאי לעמוד על הסוגים השונים, כי כל פעם מדובר על סוגיה אחרת. יש אנטישמיות שנולדת ברגע שהזהות היהודית מתחילה להופיע. וזה התחיל בימי האבות, אברהם, יצחק ויעקב. כבר אז אנחנו רואים איזושהי התנגדות של האומות אלינו. ואפשר לומר שזה יוצר שבעה סוגי מתנגדים. כל פעם יש שתי אופציות ביחס לעם ישראל. או הניסיון להשמידו, זה סוג אחד, או הניסיון להחליפו. כלומר, מי שמרגיש, עם ישראל זה עם גדול, אז אני אהיה ישראל. אנחנו רואים את זה בימי אברהם, שיש מי שמנסה להשמיד את אברהם, זה נמרוד. ויש מי שמנסה להחליף אותו, זה לוט. הוא מנסה להיות במקום אברהם. כמו כן בימי יצחק אנחנו רואים מי שמנסה להשמיד את יצחק זה אבימלך, ומי שמנסה להחליף אותו זה ישמעאל. כמו כן, בדור השלישי של התבצרות הזהות הישראלית, אנחנו רואים עשיו שמנסה להרוג את יעקב, אנחנו רואים לבן שמנסה להרוג את יעקב, ועשיו שמנסה להחליף את מקומו. אז יש לנו, כנגד שלושת השלבים של הזהות הישראלית, של הופעת הזהות הישראלית, שישה מתנגדים, שתיים כל פעם. כאשר הזהות הזאת מופיעה בשלמותה, על ידי בני יעקב, מופיע מתנגד שביעי. מופיע אז מתנגד שביעי שמנסה גם להחליף וגם להשמיד. זה המלאק. ואפשר לומר שהמלאק הוא התמצית של ההתנגדויות האלה. הוא אפשר לומר, הצורה המרוכזת, המזוקקת, יותר נכון, מופיע אז מתנגד שביעי שמנסה גם להחליף וגם להשמיד. זה המלאק. ואפשר לומר שהמלאק הוא התמצית של ההתנגדויות האלה. הוא אפשר לומר, הצורה המרוכזת, המזוקקת, יותר נכון, של ההתנגדות לישראל. אבל אני רוצה קצת להרחיב בזה. הרעיון הזה שצריך להחליף את ישראל. למשל, אנחנו רואים שמלכי האומות משתדלים לגנוב את האימהות. פרעה ואבימלך הראשון מנסים לחטוף את שרה, אבימלך השני מנסה לחטוף את יצחק, את רבקה מיצחק. מה הכוונה של הדבר הזה? האימהות הן שורש הזהות הישראלית. לכן הם מנסים להשתלט עליה על מנת להיות הם ישראל. לפי זה אפשר להבין את הגזרה של פרעה, מלך מצרים, בימי אבותינו במצרים. כל הבן הילוד, היאורה תשליחוהו וכל הבת תחיון. מה הייתה מטרתם? יש פה בעצם שתי גזרות. גזרה אחת, כל הבן הילוד, היאורה תשליחוהו. ויש פה עוד כוונה שנייה, כל הבת תחיון, זה גזרה שנייה. אז את הבנים הם רוצים להרוג כדי שלא יהיו בנים. את הבנות הם מחיים בשביל לתת אותם למצרים. ואם הבנות תינסנה למצרים, אז הילדים, מה יהיו? הם יהיו יהודים לפי ההלכה ומצרים לפי הזהות. ואז מצרים תהיה ישראל, היא תהיה עם סגולה. אפשר לראות גם הרעיון הזה של גניבת הזהות, אנחנו רואים אותו לאורך הדורות. הנצרות שטוענת שהיא ישראל, השומרונים שטוענים שהם ישראל, האסלאם שטוען באיזשהו מקום שהוא ישראל, או בימינו גם הפלסטינאים שטוענים שהם ישראל. עד כדי כך שיש גם תיאוריות חדשות שכאילו הם צאצאי היהודים האמיתיים וכל מיני שטויות כאלה. זאת אומרת שיש כל פעם איזשהו ניסיון לגנוב את הזהות של עם ישראל. הניסיון הזה יכול להביא לידי תסכול מוחלט. למשל, הגמרא במסכת סנהדרין מספרת על תמנע. הייתה אישה ושמה תמנע, שהייתה נסיכה אצל עם קדום בשם אחורים. כן, אחורים מוזכרים יחד עם הכפתורים בפרשת דברים. כן, כנראה שיש קרבה בין אחורים לכפתורים, אבל זה נושא. כן, עכשיו, הנסיכה האחורית הזאת באה לאברהם אבינו וביקשה להתגייר, ואברהם דחה אותה. באה ליצחק, יצחק דחה אותה, היא חייתה הרבה זמן. הגיע בימי יעקב, ביקשה להתגייר, דחה אותה. אמרה, מוטב אהיה פילגש בבית אברהם ולא בת מלכים אצל אומות העולם. הלכה ונהייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ויצא ממנה המלאק שציער את ישראל. כך אומרת הגמרא. והגמרא אומרת, זה לא בסדר שלא קיבלנו אותה, לא היינו בסדר. אבל זה להבין, איך אפשר לתת ביקורת כזאת על האבות? האבות, אנחנו לא יכולים לבקר אותם. הכוונה שהאבות צדקו. כל זמן והמורה שמבקר אותם גם כן צודק. כל זמן שהזהות הישראלית לא נולדה, אי אפשר לערב בה מרכיב שהוא לא לשם שמיים. וזאת הבעיה, שכיוון שלזהות שלנו זה לוקח זמן להופיע, אז בהכרח שיהיו אנשים שירצו שלא לשם שמיים להידבק בה וידחו. ולכן התסכול הזה הופך בסוף להיות שנאת מוות, שנאה עצמותית לישראל שמולידה את עמלק. השנאה הזאת כנראה שאין לה פתרון גם לפי זה, כי המלאק נולד מן הרצון להיות ישראל שנדחה. עכשיו, מדוע האבות דחו אותה? פשוט מאוד, היא רצתה להיות, היא רצתה להתגייר בימי אברהם, ואנחנו מבינים שכנראה היה הדבר לא לשמה, שאם לא כן אברהם לא דחה, לא היה דוחה. מה היה לא לשמה אצלה? כנראה שהיא רצתה להיות אשתו של אברהם במקום שרה, או אשתו של יצחק במקום רבקה, אשתו של יעקב במקום רחל ולאה. זאת אומרת שיש פה איזה ניסיון לתפוס את העמדה של מוליד הזהות הלאומית. זה בלתי אפשרי, אבל זה מוליד את המלאק. כאן הדברים מגיעים ליותר עומק, שהרי במשפחה כבר של עשיו, האבא של אליפז, מצאנו כבר שנאה גדולה לישראל. עשיו כבר רוצה להרוג את יעקב, אבל המלאק גם כן רוצה להרוג את יעקב, אבל מסיבה אחרת. בואו נבדוק מהי הסיבה. עשיו שונא את יעקב על זה שהוא לקח לו את הברכה, לקח לו את הבכורה, ויש החלטה של עשיו לעשות שואה בישראל. ויומר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי. מעניין, כל התוכנית של השואה כתובה שם, יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי. אבל בעצם המשפט הזה שבו הוא מכריז על כוונתו להשמיד את יעקב, עשיו הציב לעצמו שני מחסומים המכשילים את היוזמה הזאת. א', זה שיצחק חי. אומר, יקרבו ימי אבל אבי, אז צריך לחכות עד שיצחק ימות. כל זמן שהוא לא מת, אי אפשר. והרגה את יעקב אחי, תוך כדי שהוא מחליט להרוג את יעקב, מזכיר לעצמו שהוא גם אח ליעקב. כלומר, האחווה אינה נותנת לו לבצע את זממו. הדבר הזה דומה מאוד למה שמצאנו באנטישמיות הנוצרית לאורך הדורות. אנחנו רואים שבמשך 2000 שנה הנצרות הלכה וצברה שכבות רבות מאוד של שנאה לעם היהודי, שנאה בלתי מתפשרת, שונאים. ואנחנו רואים ההסתות שהיו בכנסייה גם אצל מייסדי הנצרות ואצל קדושיהם להבין כביכול. יש שם כל כך הרבה שנאה שהתמיהה שעולה היא מדוע השואה באה כל כך מאוחר. מה, לא למה היא הייתה, אלא למה היא לא הייתה קודם. והתשובה היא שהנצרות המציאה לעצמה איזשהו מחסום תיאולוגי. המחסום התיאולוגי שהנצרות המציאה הוא שהעם היהודי חייב להמשיך להתקיים, אמנם בשפלות ובביזיון, על מנת להוכיח את עמידת הנצרות. זה מה שהם אמרו, מוכרח להיות שהיהודים ימשיכו להתקיים. האמת היא, זה נראה קצת אבסורד הדבר הזה, אבל כנראה שהמטרה הייתה, כלומר, באיזשהו מקום הרגישו איזושהי קרבה רוחנית עם העם היהודי. סך הכל התנ"ך שלהם זה התנ"ך שלנו, אז אי אפשר להרוג את השורש. זה בדיוק התגובה של עשיו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אבל אי אפשר שזה ימשיך ככה לאורך ימים, הרי השנאה הולכת ומצטברת. אז צריך למצוא איזושהי דרך עקיפה להסיר את המחסומים התיאולוגיים. הדרך הפשוטה היא שאירופה הנוצרית תהפוך לחילונית. ברגע שאירופה הנוצרית הופכת לחילונית, אז כל התיאולוגיה נעלמת, אבל השנאה נשארת, ואז הדרך פתוחה לשואה. כך אפשר לומר שהשואה היא בעצם תוצר של אירופה החילונית, אבל היא ירשה את שנאתה מאירופה הנוצרית הדתית. וזה בדיוק המבנה של מה שקרה במשפחה של עשיו. עשיו קרוב מבחינה דתית, מבחינה משפחתית ליעקב. הבן שלו אליפז, אליפז בן עשיו, אומרים חז"ל, הוא למד אצל יעקב. תבינים, זה אבות הכנסייה שהולכים ללמוד יהדות אצל היהודים. כן, ידוע שמייסדי הכנסייה, כשהיה להם קושי בהבנת איזשהו פסוק, היו הולכים לרבנים לשאול. אז אליפז בן עשיו לומד אצל יעקב. אז בוודאי שהוא לא יכול להרע ליעקב. אבל המלאק בן אליפז בן עשיו הוא כבר יורש את השנאה, אבל סנטימנטים משפחתיים כבר אין לו. הוא לא למד אצל יעקב, הוא כבר לא קרוב משפחה כל כך, ויש לו אמא שמסיתה. זאת אומרת, אפשר לומר אפילו לחשוד את אירופה שהיא החליטה להתחלן על מנת שתוכל לבצע את השור. האם תהיה דברים מפורשים אצל בדברים של מייסדה של אירופה החילונית? מי המייסד של אירופה החילונית? וולטר. וולטר הצרפתי, הוא באמת אמר דבר כזה, שצריך לגמור עם כל השטויות של הכנסייה ועם כל העוול שיש באירופה, ולבנות את אירופה על יסודות השוויון, החירות והאחווה, ולתת שוויון זכויות לכולם חוץ מליהודים, כי היהודים הם רעים, אין להם תקנה וכדומה מהדברים האלה. גם מייסדה של הלאומיות הגרמנית המודרנית, יוהאן פיכטה. יוהאן פיכטה, בזמנו של נפוליאון, אמר שליהודים יש רק פתרון אחד, או לזרוק אותם בחזרה אל המדבר אשר באו משם, או לחתוך לכולם את הראש ולשים במקומו ראש אחר שבו לא יהיה רעיון יהודי אחד. כן? אתם מבינים איך שזה מכין את עצמו. מצאנו סוג אחר של אנטישמיות. כן, בבקשה. האם כולם שונאים אותנו? כן. מה זאת אומרת כולם? צריך להבין, כשנדבר במובן הכלל, כן? יש מתח בין ישראל לעמים. זה לא אומר שאין גוי צדיק. כן, למשל, היה פעם בפולניה, היה אדם בשם אגרף פוטוצקי. זה סיפור מפורסם. אגרף פוטוצקי היה אציל פולני שהתגייר, והדבר הזה היה נדיר ביותר באותם הימים, זה כמעט ולא היה קורה. בימינו יש הרבה גרים, אבל פעם לא היה דבר כזה. פעם במאה שנה משום היה מתגייר. אגרף פוטוצקי התגייר, אבל בסתר, כי זה היה אסור באותם הימים לנוצרי להפוך ליהודי. אחרי 3 שנים של יהדותו, תפסו אותו הפולנים, שרפו אותו. שרפו אותו, והגאון מבינה אמר שהוא היה גלגול של אברהם אבינו, כי הרי אברהם אבינו עד גיל 3 היה עובד עבודה זרה, אז היה צריך לחזור עוד 3 שנים כדי להיות עובד השם. ואגרף פוטוצקי הסביר שכשהקדוש ברוך הוא הסתובב בעולם עם התורה והציע אותה לעמים, אז היו שם הרבה דברים טובים, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, זה דברים טובים, אבל הרבה עמים התנגדו. אבל מה זאת אומרת העמים התנגדו? כלל האומה, אבל ודאי היו הרבה יחידים בתוך כל אותן האומות שרצו לקבל את התורה והתקוממו נגד העובדה שהאומה לא רצה לקבל את התורה. אז הנשמות של האנשים האלה מתגלגלות בישראל ונהיות נשמות הגרים. ככה הסביר אגרף פוטוצקי. כן, אז אנחנו שאומרים, כולם נגדנו, הכוונה מתאבר במובן הכלל. אבל אני מיד אתייחס לזה, איך נתקן את הבעיה הזאת. כן, סך הכל זה לא סימפטי שכולם שונאים אותנו. כן. מוכרחים, אנחנו גם ראינו סוג אחר של התנגדות. זה למשל ההתנגדות של 4 המלכויות לישראל. זה גם המהר"ל מסביר, שמוכרח להיות שבין העמים יהיה מי שמושך כלפי הדבקות באל, וכנגד זה מי שמושך בניגוד לדבקות באל. כי אי אפשר לבריאה להיבלע באלוהיה, בבורא, ואי אפשר לבריאה להתנתק לגמרי מהבורא. לכן חייב להיות איזשהו מאזן כזה בין האומה הישראלית שהיא דואגת לדבקות לבין 4 מלכויות הדואגות לכיוון ההפוך. ומכיוון שנפש האדם בנויה משלושה מרכיבים, הנפש, הגוף והשכל, וכנגד זה יש לנו מלכות המתנגדת לנו בנפש, וזה בבל, שמגלה אותנו ממקומנו. מלכות המתנגדת לגוף זה פרס, שניסתה להשמיד אותנו במאמן. ומלכות שלישית, יוון, שפועלת נגדנו בתחום של השכל. ואומר, וחייבת להיות גם מלכות רביעית כנגד עצם האדם, והיא כוללת בתוכה את 3 הנטיות האלה. זה מלכות רומא, שניסתה להשמיד אותנו גם בגוף, גם בנפש וגם בשכל. כן, הגלתה אותנו מארצנו, זה רומא. ניסתה להשמיד אותנו, זה גרמניה. וניסתה לבטל את זהותנו השכלית, זה רוסיה. אלה 3 צדדים של מלכות רומא. זה ככה המהר"ל מסביר. והשאלה היא, כמה זמן זה נמשך הדבר הזה? אז יש במהר"ל שוב התייחסות לזה בפירוש האגדה במסכת ברכות על שלוש משמרות שיש בלילה. השכל אצל המהר"ל, הכוונה הרוחנית. הלו, אצל רוסיה איך זה היה? תקרא ספרי היסטוריה של המאה ה-20. עכשיו, זה המאה שעברה. עכשיו, יש במסכת ברכות אגדה על שלוש משמרות הווה לילה. זאת אומרת, הלילה מחולק לשלוש משמרות, ועל כל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא שואג כארי ואומר, אוי לי שחרבתי את ביתי. מסביר המהר"ל, הלילה זה משל לגלות, והשלוש משמרות זה שלושה שלבים של הגלות. השלב הראשון זה, והגמרא אומרת שמה, בכל שלב ושלב קורה משהו אחר. בשלב הראשון, במשמר הראשון, כלבים צועקים. חמור נוער. שלב השני, כלבים צועקים. שלב שלישי, אישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו. אז זה המהר"ל, דברים פשוטים לכאורה, חמור נוער וכלבים צועקים, זה הצרות שהגויים עושים לנו. מזהיר, צרות של הגליה, צרות של השמדות, של גירושים, כל מיני דברים כאלה שהגויים עשו לנו. זה חמור נוער, כלבים צועקים. לקראת סוף הלילה אישה מספרת עם בעלה. למה זה מכוון? אז זה יותר פשוט, זה לומר, אישה מספרת עם בעלה, זה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. הרי זה קלאסי, ככה זה בכל האגדות, אישה ובעלה זה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. ושם המהר"ל מפתיע אותנו, אומר, לא, אישה ובעלה זה ישראל ואומות העולם גם כן. כשהאישה זה עם ישראל ובעלה זה אומות העולם, ככה זה בסוף הלילה. זאת אומרת שבסוף הלילה יש איזושהי התנהגות יפה יחסית של אומות העולם כלפינו, אבל עדיין הם משתמשים דווקא ביחס היפה אלינו על מנת לבטל את זהותנו. זה מה שקרה בתקופת האמנציפציה, שאמרו, אנחנו נוצרים זכויות שוות ליהודים בתנאי אחד, שמבטלים, מבטרים על זהותם העצמית, הלאומית. כלומר, להיות יהודי מכאן ואילך זה להיות אזרח המדינה, נאמן לדת היהודית, אבל הזהות היא תהיה זהות לאומית של אותה אומה שבתוכה ישראל נמצאים. אז אומר המהר"ל שם, אז כן, אישה מספרת עם בעלה, הבעל הוא הפועל והאישה הנפעלת, ואז אומות העולם פועלים עלינו עד שאנחנו משתחררים מזה, ואז אנחנו הופכים להיות ביחס של אישה ובעלה עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש שלב כזה של איזו התפייסות בין ישראל לאומות. כלומר, בסופו של דבר המהר"ל צופה עולם שבו יש מערכת יחסים הרמונית בין ישראל לאומות העולם, אבל כל זמן שזה נעשה בגלות זה לא יכול להיות אמיתי. אבל אפשר לומר שכל המאבק של האומות נגדנו זה בפסיכואנליזה, מבינים את זה, שמי שמתנגד לחברו זה בגלל שיש לו איזושהי אהבה נסתרת שהוא לא מצליח להוציא אותה אל הפועל. שהרי אם זה ברצינות שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כדי לתקן את העולם, אז לא יכול להיות שהאומות לא מרגישים את זה באיזשהו מקום, ולכן הגדולים שבהם, הצדיקים שבהם, מרגישים את זה. כן, פעם היה אחד בשם סולובייב במאה ה-19 ברוסיה, הגוי פרבוסלבי, כתב ספר שבו הוא אומר, הבעיה האמיתית איננה הבעיה היהודית, אלא הבעיה האמיתית היא הבעיה הגויית. איך זה שאומות העולם לא השכילו להתייחס כראוי לאומה נפלאה הזו? אפשר להבין, מי שכל כך מטיב עםך, מי שאתה מרגיש שהוא כל כך יכול להועיל לך, באיזשהו מקום אתה גם שונא אותו. כן, למשל, היה גוי שמאוד הבין את זה, שמו היה ניטשה. ניטשה אמר הרבה דברים על העם היהודי. אני רוצה להביא פה כמה דברים. א', שהוא היה אנטישמי. כן, רואים אצל ניטשה יש אמירות אנטישמיות מפורשות, וזאת משום הערצה שיש לו לעם היהודי. כלומר, לא מתוך בוז לעם היהודי, אלא להפך, הוא מרגיש שזה עם עם עוצמה שאין לשום עם, ולכן הוא מקנה בו. זה בדיוק אינו הרעה של בלעם, שאמר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, כשהוא מנסה לקלל את האומה הישראלית ומכיר בערכה. ולכן גם ניטשה אמר דברים מפתיעים, הוא גם אמר שהעולם הולך ומשתנה וכל הערכים הולכים ומתמוטטים, ואלוהי ישראל עתיק היומין עתיד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח בשמחתו. אז איך ליישב את הסתירה הזאת אצל אותו גוי גדול? הוא שונא את היהודי כל זמן שהוא בגלות, אבל הוא מרגיש שיש אצל היהודי אפשרות לבנות עולם חדש, וזה כנראה כשהוא ישוב לארצו, ואז אלוהי ישראל עתיק היומין ישוב גם לעמו ועולמו, ואז כל העולם יוכל לשמוח. אפשר לומר שהקמת מדינת ישראל היא פתרון השאלה של אנטישמיות, אבל לא כפי שהציונות ההרצליאנית חשבה. כן? הרצל חשב שאם אנחנו נהיה גויים בארץ ישראל זה יהיה טוב, העולם יאהב אותנו, כי אנחנו נהיה בדיוק כמו כולם. אבל כנראה שזה לא בדיוק הפתרון. לפי מה שלפחות גוי מעמיק כמו ניטשה הבין, וכנראה גם תורת משה מדריכה אותנו כך, אם אנחנו נשוב אל התרבות המקורית של עצמנו, אז העוצמה הרוחנית של האומה תורגש כל כך באנושות, שכל השנאה והדחייה יהפכו למעמד של קבלה. כן? כלומר, יהיו מוכנים לקבל את ההשפעה מן העם היהודי. וזה מחייב אותנו, שבמדינת ישראל אנחנו לא נשקוט על שמרנו, ולומר שבאנו לכאן על מנת לחיות בשקט. האמת היא שגם כשאנחנו אומרים את זה, הקדוש ברוך הוא מסדר שאנחנו לא מצליחים לחיות בשקט, כי ריבונו של עולם מצפה מאיתנו שנמלא את חובתנו כלפי האנושות. כל זמן שאנחנו לא לוקחים בידינו את האחריות על התרבות האנושית, אז אנחנו חוטאים כלפי הגויים. יש מיליארדי גויים שמצפים למסר אמיתי, של רוחניות אמיתית, של מוסר אמיתי שיבוא מעם ישראל. והמודעות הזאת שיש לנו איזשהו מסר, היום אנחנו קצת מנסים לדחוק את זה בצד, וזה מה שהתסמונת המפורסמת של הישראלי המצוי, תסמונת הראש הקטן. אבל אומות העולם לא נותנים לנו לשקוט עם הדבר הזה, והם מכריחים אותנו בסופו של דבר להוציא לפועל את תרבותנו האמיתית. היה במשך 2000 שנות גלות, היהודים דווקא הרגישו את זה ושידרו לגויים את הדבר הבא: אתם הגויים רעים, אתם מנהלים את מדינתכם שלא על יסוד הצדק והמוסר. הגויים שהרגישו את הביקורת השיבו, לא דווקא השיבו בפה, אבל שידרו: לא אכפת לנו מביקורתכם, כי אתם חיים בגטו ללא כל אחריות על העולם הזה. אם הייתה לכם מדינה הייתם רשעים כמונו. זה בעצם מה שאמרו. אחרי 2000 שנה הרמנו את הכפפה, הקמנו מדינה, המדינה הצודקת ביותר בעולם, המוסרית ביותר בעולם. מעולם לא הייתה מדינה שהייתה 50 שנה במלחמה מתמדת ונשארה דמוקרטית, והתייחסה בחסד וברחמים כלפי מיעוט עוין בתוכה. לא היה דבר כזה. כך שאנחנו העם הצדיק ביותר על פני כדור הארץ, צריך לדעת את זה. והמאמץ המתמיד של התקשורת הבינלאומית הוא להוכיח שעם ישראל הוא רשע, וזה חודר כל כך טוב שאנחנו אפילו מצליחים לשכנע את עצמנו, עד כדי כך שאנחנו חושבים שבארץ ישראל אנחנו פה מכוח נשיא ארצות הברית, כן? כי בוש. אבל מצד האמת אנחנו פה בגלל שאנחנו מקיימים את מצוות כיבוש ארץ ישראל. אבל כשהקדוש ברוך הוא נתן את הארץ הזאת לאבותינו, אבל אנחנו מצליחים להשתכנע בדבר הזה בגלל ש נוח לנו להשתכנע בזה שאנחנו רעים, כי זה מסיר מעלינו את כובד האחריות של הובלת האנושות לקראת יהודה המוסרי והרוחני. זה קשה לנו לקבל את זה, לכן אנחנו מעדיפים להשתיק, להגיד נכון, אנחנו באמת כמו כולם, אנחנו רעים כמו כולם וזה טוב מאוד. אנחנו לא מבינים שבזה אנחנו חוטאים לעצמנו, ובזה אנחנו לא נפתור את בעיית האנטישמיות העולמית שהיום מקבלת את הצורה של האנטיציונות. אני רוצה להוסיף נקודה אחת. יש אנשים שהתייאשו מעם ישראל במשך הגלות, לא בגלל שהם לא האמינו ביהודו של עם ישראל, אלא בגלל שהם ראו שהגויים לא מקשיבים. היה פעם אפילו איזה הוגה, שכחתי את שמו, שיתאבד בגלל זה. הוא אמר, אנחנו העם היהודי עושים הכל כדי לתקן את העולם, וזה לא הולך, הגויים לא מקשיבים. והטעות שלו, חבל שלא הייתי שם כדי להגיד לו את זה, אז הוא לא היה מתאבד, זה שהשפעת עם ישראל על האנושות בזמן הגלות היא בבחינת זריעה. כן, זה הרב קוק מסביר את זה בעולת ראייה. אנחנו זורעים גרעינים של תיקון עולם בין העמים, אבל המטרה היא לקצור, ורק אחרי שקוצרים ומביאים את הכל אל הגורן, קרי בארץ ישראל, אז כל מה שזרענו במשך 2000 שנה מתחיל לתת את פירותיו ולהשפיע על האנושות. לכן צריך לפעמים קצת סבלנות. 2000 שנה סבלנות, ברוך השם עכשיו כבר אין כל כך הרבה סבלנות, עלינו כבר לקחת את גורלנו בידיים על מנת לתקן עולם מלכות שדי. טוב, זהו.